פרק י"ד.
בבקשה, פרק י"ד, כן. בפרק כיצד מברכים. אומרת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא. פרק כיצד מברכים. תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. מהי תקנתו? מהי תקנתי? ילך אצל תלמיד חכם, אני מבין שכתוב שם, וילמד ברכות. אלא אמר רבא, לא, זה אומר רבא. זה אומר רבא. אז מה הדעה הראשונה? בואו נביא גמרא, יש גמרא ברכות. בואו נביא. איפה זה? אתה רואה ברכות כאן? יש?
יש פה.
הנה, יש פה. בסדר. ברכות למדי. ברכות למדי. אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מהי תקנתו? ילך אצל חכם. שואלת הגמרא, מה יעזור לו ללכת אצל חכם? מה יעביד לי? מה החכם יעשה לו? העביד לי איסורה. הוא הרי עשה, אמרת שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל, אז הוא עשה איסור. מה יעזור לו ללכת אל חכם? אלא אמר רבא, הכוונה היא ילך אצל חכם מעיקרה. זאת אומרת, כדי שלא ייווצר מצב שהוא יאכל או ייהנה מן העולם הזה בלא ברכה, ילך אצל חכם מעיקרה, שילמד אותו מה לברך על כל דבר ודבר לפני שהוא נהנה ממנו. כן. אז זה הגמרא. אז אומרת הגמרא, אז זה הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ ומלואה. כן, להשם הארץ ומלואה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב שיש מושג שנקרא הקדש, זה הקדש, אבל הפסוק אומר להשם הארץ ומלואה, כביכול הכל שייך לריבונו של עולם. רבי לוי רמי, באמת רבי לוי שאל סתירה בין שני פסוקים, כתיב להשם הארץ ומלואה מצד אחד, אז הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, מצד שני כתוב השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת שזה לא שייך לקדוש ברוך הוא, נתן, כמו שאתה נותן במתנה, נתת מתנה, זה לא שייך לך. אומרת המעל לו קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. זאת אומרת, לפני שהוא ברך להשם הארץ ומלואה, אחרי שברכתי כביכול זה הפך להיות, זה כבר לא שייך לריבונו של עולם. כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. אומר המהר"ל, עיקר טעם זה שדומה כאילו נהנה מקודשי שמיים, שהרי כתוב להשם הארץ ומלואה, והרי הכל הוא אל השם יתברך. אבל יש עיון בדבר, זה לא שאלה, המשמעות של להשם הארץ ומלואה, הפירוש הוא הכל הוא אל השם יתברך, אבל יש עיון בדבר, איך הברכה מוציאה את הפרי לחולין. זאת אומרת, אתה אומר מצד אחד שהכל כביכול קדוש, קודשי קודשים, מצד שני אתה אומר שכשהוא מברך אז מותר לו ליהנות מזה. זאת אומרת, זה הפך להיות חולין. אז הוא שואל, איך זה עובד? זאת אומרת, אני אסביר. בדרך כלל אדם רוצה לפדות נכס של הקדש, אז יש מושג של פדיון. אתה נכנס, זאת אומרת, בדיוק, אתה מוציא, מחלל דבר שהיה קדוש, אבל הדבר שהיה, הקדושה שהייתה על הדבר עוברת לדבר אחר. זה עניין הפדיון. איך אתה פודה? אתה לוקח דבר שהוא חולין, ואתה אומר, הדבר הזה שהוא קודש, קדושתו תעבור אל החולין, והיא תצא מהדבר הזה. זאת אומרת, הפדיון, הפירוש הוא, אתה מעביר קדושה מדבר לדבר, ועל ידי זה הדבר מתחלל. זה נותן לי אפשרות ליהנות מהנכס הזה. הנכס הזה היה שייך להקדש, פדיתי אותו, מותר לי ליהנות ממנו. מדוע? משום שהעברתי את הקדושה מדבר לדבר. כן? אז הוא שואל, אבל איך ברכה מעביר? מה קורה בשעת הברכה? מה הברכה עושה? זה השאלה. והנה יש לך לדעת, הוא אומר, כי כל קדושה היא יוצאת לחולין, זה מה שאמרנו, יש לך לדעת כי כל קדושה היא יוצאת לחולין על ידי פדיון,
וזה כי כאשר נותן דמיו תחתיו, הנה על דמה, כמו שאמרנו, העברה של קדושה מדבר לדבר, כשהדבר היה קדוש והקדושה עוברת לדבר אחר, אז פוקעת הקדושה מהדבר שהיה קדוש מקודם, כן? וזה כי כאשר נותן דמיו תחתיו, הנה על דמיו חלה הקדושה, כי אין הקדושה אלא פרי מצד עצם הפרי, שהפרי מצד עצמו הוא חולין, רק מצד שחל שם קדושה עליו ויוצא לחולין על ידי פדיון. זאת אומרת, אם למשל יש לנו פרי שהוא קדוש, אז הפשט הוא, הפרי עצמו מצד עצמו אין לו קדושה, אלא חלה עליו קדושה מחמת שאני הקדשתי אותו. זאת אומרת, הדבר לא נולד כקדוש, הדבר הפך להיות קדוש כתוצאה מזה שאני הקדשתי אותו. איך דבר הופך להיות הקדש? אתה הקדשת אותו, אמרת הרי זה הקדש, זה נהיה הקדש, כן? אז כיוון שהקדושה היא לא קדושה, לא קדושה שהוא היא מעיקר הבריאה שלו, אלא היא קדושה שחלה עליו לאחר מכן, אז היא משהו שלא שייך למהות שלו, זה משהו חיצוני יחסית, אז אני יכול את החיצוני הזה להעביר לדבר אחר באמצעות פדיון. זה מה שהוא אומר. ואף כי התרומה וביקורים אינם יוצאים לחולין, דבר זה קושייה, איך תרומה הפכה להיות תרומה, איך פרי הפך להיות תרומה? יש לי קרי, יש לי אוסף של פירות, שאני לוקח חלק, ואומר על חלק מהפירות, הרי אילו תרומה, אז אני הפכתי אותם לתרומה באמצעות המילים שלי. המילים שלי הכילו על הפירות המסוימים האלה שם של תרומה. אז הוא שואל, הרי לכאורה קדושת התרומה היא קדושה שנוצרה על ידי האמירה שלי, היא לא שונה מבחינה זאת מהקדושה שחלה על ידי מקדושת ההקדש. אז כמו שההקדש יוצא לחולין על ידי פדיון, אתה רואה אבל שתרומה אי אפשר לבדות אותה. כשהחלת שם תרומה על פירות, אתה לא יכול לבדות, אתה יכול להישאל שאלת חכם. אז הפירוש הוא שזה מברר שמעיקרה לא הייתה פה קדושה, אבל אתה לא יכול לבדות, אין פדיון לתרומה. ואותו דבר לביקורים, ביקורים, לקחת פרי, קשרת אותו בגמי ואמרת הפרי הזה יהיה ביקורים, אתה צריך להעלות אותו לבית המקדש, אבל אי אפשר לבדות ביקורים, לא תרומה ולא ביקורים אפשר לבדות. אז הוא אומר, זה קושייה על מה שהוא אמר.
כרגע, אז יוצא מזה שכל קדושה שהיא נובעת מהתשחדות, ככה אומרים,
מהקדשה,
כאילו שהוא אומר שזה מיוחד ומובדל, אז זה קדושה שאפשר להעביר אותה.
וזה הוא שואל, הרי אתה רואה תרומה, קדושת תרומה אי אפשר להעביר, אי אפשר לבדות, זה קושייה, הוא שואל את זה כקושייה, כן? ואף כי התרומה והביקורים אינם יוצאים לחולין, דבר זה עניין אחר, כי תרומה וביקורים יש בהם דבר מיוחד, כי קדושתם הוא מצד שהם פרי הארץ, ולפיכך לא שייך בזה פדיון כלל. עוד פעם, דבר זה עניין אחר, כי תרומה וביקורים יש בהם דבר מיוחד, כי קדושתם הוא מצד שהם פרי הארץ, ולפיכך לא שייך בזה פדיון כלל. אז, אבל מעשר שני ונטע רבעי, אף על גם שפרי הארץ אין חל עליהם רק שם קדושה בלבד, ומפני כך כתיב אצל מעשר שני, וכל מעשר הארץ מזר הארץ קודש להשם, וכן אצל נטע רבעי כתוב פרי קודש הילולים, הרי כתיב אצלם סתם קודש להשם, ולכך יש פדיון לזה שתחול קדושתם על דבר אחר. מעניין, הוא מתחבט פה, רואים שהוא רוצה לסדר את הדברים. מצד אחד הוא אמר שהקדש יש לו פדיון, והסיבה לדבר כי הקדושה של ההקדש היא קדושה שחלה על ידי אדם, זאת אומרת הדבר שלעצמו מצד עצמו הוא לא קדוש, הוא חולין, אלא אני הקדשתי אותו. אז הוא שואל, ולכן לכן גם אפשר לפדות את הקדושה הזאת, הקדושה הזאת מסוגלת לעבור למקום אחר, לדבר אחר. אז השאלה שהוא שואל, הרי בתרומה אתה רואה שאין אפשרות לפדות אף על פי שאתה הקדשת? אז הוא מתרץ, לא, בתרומה וביקורים, הקדושה של התרומה והביקורים היא לא רק מצד העובדה שאני הקדשתי, אלא גם מצד העובדה שיש פה קדושה מצד הפרי עצמו, כמו שהוא קורא לזה פרי הארץ. נו, אז אם פרי הארץ ובגלל זה זה קדוש ולכן אי אפשר לפדות, אז מה תסביר למעשר שני? מעשר שני זה גם כן פרי הארץ.
האמת היא שתרומה ומעשר שני זה כמעט אותה פעולה, גם תרומה.
זה השאלה.
זה לא ביקורים, בביקורים אין לבן אדם שליטה.
למה אין שליטה?
כמו שהפרי הראשון הוא הביקורים.
לא, לא, הפרי הראשון הוא הביקורים, אבל הוא צריך לייחד אותו. אם הוא לא ייחד אותו, גם אם הוא יהיה ראשון, הוא לא יהיה ביקורים. קדושת ביקורים תהיה על הפרי דווקא.
כן, אבל מכוונים אותו לפרי
מסוים. כן, אז מותנה, זה מותנה. אתה לא, אתה צריך לקחת,
אני מכוון אותו לפרי מסוים.
כן, אבל אתה צריך, אבל זה תלוי באמירה שלך. זאת אומרת, אתה צריך להגיד או לקשור את הגמי באופן שקשירת הגמי היא תייחד את הפרי שאותו תעלה לירושלים. זאת אומרת, ואם אתה לא, אם אתה לא תייחד אותו, אז אתה לא, אז לא חל עליו שום קדושה. לא חל עליו שום קדושה, אבל מישהו הראשון, כדי שאתה, כדי שתחול עליו קדושה, אתה צריך לעשות מעשה או ייחוד בדיבור. על כל פנים, אנחנו צריכים מעשה או דיבור של האדם, כמו בתרומה. עכשיו, וזה כמו במעשר, מצד אחד תרומה אתה לא יכול לבדות, ביקורים אתה לא יכול לבדות, ומעשר שני אתה כן יכול לבדות. אז מה הוא רוצה להגיד? בתרומה, זה שאני יכול לבדות, זה שאני לא יכול לבדות, שבאמת יש בתרומה קדושה שהיא עצמית מבחינה מסוימת, שהיא לא כל כך תלויה בדיבור. מדוע? משום שהוא אומר זה פרי הארץ. נו, אז גם מעשר שני זה פרי הארץ? גם זה פרי הארץ. זאת אומרת, כמו שתרומה אתה צריך להגיד הרי זה תרומה, וביקורים אתה צריך להגיד הרי זה ביקורים, גם מעשר שני אתה צריך להגיד הפירות האלה הם מעשר שני. ובמעשר שני יש פדיון, ובתרומה וביקורים אין פדיון. אז מה תגיד? כמו שהוא ניסה לחלק, תרומה וביקורים זה פרי הארץ, מה הכוונה? יש בהם קדושה מצד עצמם. נו, אז מה תגיד במעשר שני? מעשר שני זה גם כן פרי הארץ. אז הוא מנסה להגיד משהו, הוא אומר, כי התרומה והביקורים אינם יוצאים לחולין, דבר זה עניין אחר, כי תרומה וביקורים יש בהם דבר מיוחד, כי קדושתם הוא מצד שהם פרי הארץ, ולפיכך לא שייך בזה פדיון כלל. אבל מעשר שני ונטע רווי, נו, אבל אגב שהם פרי הארץ גם כן כמו תרומה, אבל הוא אומר אין חל עליהם רק שם קדושה בלבד.
הוא יוצא דופן
מאיזה בחינה?
כנראה שהוא עונה לקריטריון של באמת פרי הארץ, רק שהוא יוצא מדופן.
אבל הוא אומר אין חל עליהם רק שם קדושה, צריך להבין את הגדר, מה ההגדרה המדויקת. הוא אומר אין חל, הוא אומר מפני כך כתיב אצל מעשר שני וכל מעשר הארץ מזרע הארץ, כתוב במעשר הוא אומר קודש להשם, וכן אצל נטע רווי כתוב פרי קודש אילולים. אז מה הוא רוצה להוכיח מכאן? הרי כתיב אצלם סתם קודש להשם, ולכך יש פדיון לזה שתחול קדושתם על דבר אחר, למעט תרומה שלא כתוב קודש, לא מוזכר קודש. זאת אומרת, מצד אחד תרומה יש בה קדושה, אבל הקדושה שלה היא לא קדושה בדומה לקדושת מעשר שני ובנת הרווי, ששם כתוב קודש וכתוב קודש להשם. תרומה, כמו שהוא רצה לומר, הקדושה שלה נובעת מצד שהם פרי הארץ, מבחינה זאת זה יותר קדושה עצמית. וכמו שהוא הסביר, דבר שהקדושה שלו היא חיצונית, היא עומסה עליו בשלב מאוחר, אז אפשר להפקיע את הקדושה הזאת על ידי פדיון. אבל דבר שהקדושה שלו, אז באמת נשאר, אז,
נו,
אבל
לא, לא, אני לא כל כך מצליח להבין.
גם אני לא מצליח להבין. זאת אומרת, אני ההגדרות פה הן הגדרות
בתחום הכתוב של דבר. לא, גם תרומה, לא, וגם מעשר שני, אתה בן אדם, זה לא קדושה עצמית.
מה? זה מצד אחד קדושה, לא, למה לא? כי אתה צריך להגיד.
בהגדרה,
אתה צריך להגיד, אתה צריך להגיד, בלי האמירה שלך.
אותו מעשר שני שאמרתי זה מעשר שני, באותה מידה התחיל להגיד על אותם פירות שהם תרומה, ואז לא אחרתי.
נכון. זאת אומרת, למעשה זה דורש את האמירה שלך.
וגם ש, זה בדיוק העניין, זה תלוי באמירה וזה תלוי באמירה,
וזה פרי הארץ וזה פרי הארץ. נכון. אז הוא מנסה,
רק הפסוק בהגדרה,
אבל אין החינמי, זה לא ברור, לא ברור החילוק שהוא מנסה לומר, לא ברור.
בתרומה לא כתוב, מה כתוב בתרומה?
בתרומה לא כתוב קודש, אף על פי בתרומה לא כתוב קודש להשם, לא כתוב קודש להשם. איך כתוב? לא, האמת היא שבתרומה גם כן כתוב קודש. הגמרא דורשת, כתוב באישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים כימי נידת ואותה תתמה, כן? הכתוב אחר כך, ובכל קודש לא תיגע. אז חז"ל דורשים, מה זה בכל קודש לא תיגע? בכל קודש זה תרומה. בכל קודש לא תיגע, היא מתמה תרומה. אותה אישה יולדת, אם היא נוגעת בתרומה, היא מתמה אותה. אז רואים שהתרומה גם כן נקראת קודש. אומנם לא קודש להשם, במעשר שני כתוב קודש להשם. אז רואים שזה הגדרה מיוחדת. נראה,
פה הוא מדבר תרומה, הכוונה תרומה גדולה.
בטח, בטח. תרומה גדולה.
וזה נאכל על ידי הכהנים.
זה נאכל לכהנים. מעשר שני נאכל לכל אדם בירושלים.
לא, אבל ביקורים.
ביקורים גם כן, לכהנים. לכהנים. תרומה וביקורים זה
לכהנים.
מעשר שני נאכל לכל אדם בירושלים. מה נתערב? כמו מעשר שני. נאכל לכל אדם בירושלים. נאכל לכל יהודי בירושלים. נתערב. מעשר שני. הדין שלהם שווה. כן, באמת ההגדרות,
וזה מצד הפדיון בעצם.
מה?
זה רק על ידי פדיון.
לא, אתה יכול לאכול אותו בקדושה.
אתה מביא את הכסף. זה רק על ידי פדיון.
לא משנה.
מעשר שני זה...
לא, מעשר שני, עוד פעם. מעשר שני זה פירות קדושים שאתה אוכל אותם בירושלים. צריך לאכול אותם
בירושלים.
או שאתה פודה אותם, אם אתה נמצא מחוץ לירושלים, מקום רחוק, אתה פודה אותם ומעלה את הכסף לירושלים, ובכסף קונה דברי אוכל על מנת לאכול אותם בקדושה בירושלים. אבל אז הפירוש הוא זה גם כן, הקדושה מתחללת. הקדושה של הכסף עוברת לאוכל שאותו קנית בכסף, ואתה אוכל את הפירות בירושלים, את האוכל, אתה אוכל בירושלים, כן?
אולי זה ההסבר.
שמה?
שהרי
סוף כל סוף זה כאילו אתה עולה להשם.
נו.
וגם הדבר המחולל הוא כאילו להשם.
נו. נו.
זה לא ש...
אבל אנחנו שואלים מה ההבדל בין קדושת תרומה וביקורים לקדושת מעשר שני ונטע רווי. אז הוא אומר, ההבדל הוא שזה קרוי קודש להשם. אבל עדיין זה צריך הסבר. נו, אז מה?
זה רק אתה כתוב.
לא, אני אומר, צריך, עדיין לא ברור. לא ברור מה... אני מבין...
לא נראה לי שצריך דווקא למצוא סיבה למה זה קודש להשם. הוא רק נראה לי בא להגיד ממה נובע ההבדל. ההבדל נובע מזה שזה קודש להשם וזה לא קודש להשם. מה שקודש להשם אי אפשר לבדות, וזה נחל רק על
ההפך, מה שקודש להשם אפשר לבדות, מה שהוא לא קודש להשם אי אפשר לבדות. אבל רואים שהוא מתנה את זה בתנאים נוספים. זאת אומרת, הוא אומר,
אז זה כמו, יש גם דבר דומה בדם הקורבנות.
נו,
שאם זה נראה לי בשלמים ועוד,
לא לא, הכלל
לפני
אתה צודק, בקורבנות אי אפשר לבדות.
לפני זרקת הדם ואחרי זרקת הדם,
כן, לא, אני אומר קדושת קורבן זה קדושת הגוף. כשאני אומר שהקדש אפשר לבדות אותו, זה הקדש דמים, מה שנקרא. יש שני סוגים של הקדש. יש קדושת הגוף ויש קדושת דמים. יש קדושת הגוף שזה דבר שאי אפשר לבדות. זאת אומרת, אדם למשל הקדיש קורבן, כן? בהמה לקורבן, אי אפשר לבדות. אי אפשר לבדות. אותו דבר, שחטת את הקורבן, זרקת את הדם, כן? אתה צריך לאכול את הבשר, הבשר נאכל, אי אפשר לבדות. אפשר לבדות רק בהמת קודשים שנפל במום. ברגע שנפל במום, אז היא עומדת לפדיון. אבל כל עוד לא נפל במום והיא ראויה להקרבה, זה נקרא היא קדושה בקדושת הגוף, ואין אפשרות לבדות אותה. זה קדושת מזבח. קדושת מזבח היא איננה ברת פדיון. אי אפשר לבדות דבר שקדוש בקדושת מזבח. זה לא ניתן לפדיון. רק דבר שקדוש בקדושת דמים, אותו אפשר לבדות. אבל דבר שקדוש בקדושת מזבח לא ניתן להיפדות. טוב, אבל אני עדיין, לדעתי, הגדרים שהוא אומר כאן עדיין לא ברורים.
גם פה זה קדושת דמים.
איפה?
לכאורה נטע רווי ו...
נטע רווי ומעשר שני, אתה צודק. נטע רווי
ומעשר שני. דמים?
כן, כן, זה נכון. זה נכון. אבל השאלה היא, אבל אם אתה אומר שבתרומה לא ניתנת להיפדות, הקדושה של תרומה, מדוע? משום שהיא פרי הארץ, אז גם מעשר שני זה פרי הארץ. זה גם כן פרי הארץ. למה את זה אתה יכול? האמת היא, זה פסוקים מפורשים שאפשר לפדות מעשר שני. השאלה היא, המהר"ל רוצה לתת הגדרה, להסביר לנו את הסיבות. ההסברה, בינתיים אני לא רואה, אתה לא רואה הסבר מתיישב על ה...
אז לכאורה, אפשר היה להגיד משהו יותר פשוט, שתחומה וביקורים, היות וזה מיועד לכהנים, אז הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה.
נו. אבל בסדר, יכול להיות מיועד לכהנים, אבל שאפשר יהיה לבדות את זה. הרי גם מעשר שני, התכלית היא, מה התכלית מעשר שני? שתאכל את הפירות בירושלים, וגם אם לא תאכל את הפירות עצמם, תפדה אותם, ואת הכסף תעלה לירושלים, ובכסף תקנה את האוכל שתאכל אותו בקדושה בירושלים. העיקרון הוא לאכול את הפירות עצמם, או את החליפים של הפירות בירושלים בקדושה. זה התכלית של מעשר שני, כן? אבל הדגש מושם על הקדושה. הם צריכים, האוכל שאתה תאכל לירושלים צריך להיות אוכל שקדוש בקדושת מעשר שני. זה בכל מקרה, בין אם פדית אותו, בין אם לא פדית, כן? אתה צריך לאכול אוכל שקדוש בקדושת מעשר שני. אז אתה רואה שאפשר לפדות. אז למה תרומה וביקורים אי אפשר לבדות? מה ברור שאפשר לבדות? אי אפשר להעביר את הקדושה מהפירות של תרומה למשהו אחר. זה לא עובר. תיקח דבר ותגיד, הקדושה של התרומה תעבור לדבר הזה, לא יעזור שום דבר. זה נשאר. לא עובר. מעשר שני, כן. אז נכון שהתורה, זה כתוב בתורה, החידוש הזה.
כן, מעשר שני, הבן אדם אוכל.
מה? נו, ותרומה? גם כן, כהן אוכל.
כהן.
מה זה משנה? מה זה משנה?
זה לא שלו כבר.
מה?
התרומה היא לא שלו.
לא, אתה ודאי שלא שלו.
המסר הוא שלו.
נכון, נכון.
המסר נשאר שלו.
נניח, אבל מה זה משנה? מה זה
משנה? יש היגיון, זה מה שאתה אומר.
שמה?
שהחפץ הזה הוא היה שייך לו, אבל אתה בוכה באיזה אופן נשתמש, אתה מעביר את זה למה.
אבל לא משנה, אבל חלה עליו קדושה. הרי יש תפקמינות לעובדה שהוא קדוש. קודם כל, גם זה לא ברור. יש מחלוקת במשנה.
מעשר ראשון.
לא, מעשר ראשון לא קדוש. אין לו קדושה בכלל. מעשר ראשון לא קדוש. מעשר ראשון מותר לזרים הגמרא,
הוא גם עובר
ללוי, אבל הוא לא קדוש, אין לו קדושה.
זה עד רבה, אתה מעביר אותו,
אבל הוא לא קדוש, אין לו קדושה.
לא, עוד יותר,
אני אומר, התרומה אתה מעביר לכהן, אבל היא קדושה, תרומה היא קדושה. העובדה ש...
אם קבעתי משהו שהוא מעשר ראשון, אני יכול אחר כך לקחת פרי אחר ולגיד הוא יהיה מעשר ראשון?
לא,
לא יכול.
אני אגיד לך גם למה לא, זה לא שלך. לא, זה לא שלך, כמו שאני לא יכול לקחת את המעיל שלך, להגיד לך, אתה יודע מה, אני אתן לך את המעיל שלי, אני אחליף את המעיל שלי.
גם תרומה היא לא שלי. גם תרומה היא לא שלי.
נכון.
במעשר שני הוא שלי.
נכון.
אני אוכל אותו.
זה בדיוק הלוגיקה.
מה?
אני אוכל אותו.
נו, אז מה?
אז הוא שלי. אז אני יכול להעביר את הגדול. לא, אז אני, בגלל זה אני יכול לבדות אותו מהפרי הזה לפרי הזה.
אבל לא, זה שאתה יכול לבדות זה חידוש של התורה. אילולא התורה הייתה אומרת שאפשר לבדות, התורה אומרת...
נכון, בגלל זה היא אומרת, את זה אתה יכול לבדות, ואת זה לא, לא.
אבל למה שהכהן הוא יוכל לבדות? תרומה.
הוא יכול להביא לכהן אחר.
למה שהוא לא יוכל לבדות? למה שהוא לא יוכל לבדות? כהן קיבל תרומה, זה שלו, נכון? כהן קיבל תרומה, שיבדה אותה.
על מנת שישראל יוכל.
מה?
לא,
הוא רוצה להוציא לחול,
תעביר את הקדושה הזאת
מכאן למשהו אחר,
מתרומי הפרי
הזה. הוא רוצה לאכול
וחולים, אבל אין בזה תועלת.
אולי יש לו, כשאתה פודה מעשר שני אין לך תועלת? יש לך תועלת, תמיד.
אתה לא יכול לאכול אותו.
מה? למה?
משהו, לא, אם ברגע שזה הוא, אם הוא היה יכול לבדות תרומה, אז התרומה שהוא פדה אותה, הוא יכול לתת אז למישהו אחר.
גם את התרומה שהוא קיבל הוא יכול לתת.
לא, רק בתוך
הכהנים.
כן, אבל אם היה לו את האופציה לבדות, יכול לתת תרומה מקורית, לתת לסתם בן אדם.
את הפירות האלה, נכון, כי הייתה פוקעת מהם הקדושה.
בדיוק.
אבל הוא לא יכול. הוא לא יכול, זה השאלה. בקיצור, השאלה עדיין שאלה. השאלה היא שאלה קשה.
שאלה של
התשובה צריכה הסבר, אני להגיד, אני לא מבין. כל פעם נראה מה היסוד שהוא רוצה ללמד. ומפני שכל העולם אל השם יתברך, שהוא ברא את הכל, וכל דבר שהוא שייך לקדוש ברוך הוא קודש, כמו כל הקודשים. דבר מעניין, הוא אומר, מפני שכל העולם אל השם יתברך, שהוא ברא את הכל, וכל דבר ששייך לריבונו של עולם הוא קודש כמו כל הקודשים. ואין עליך לומר כי אף שבראם הרי אל השם יתברך אין משמשים כלום, לא כמו שאר קודשים שהם משמשים לעבודתו יתברך. זאת אומרת, יבוא מישהו ויגיד, מה פתאום, יש הבדל גדול בין קודשים לבין כל המציאות. נכון שכל המציאות היא שייכת לריבונו של עולם, אבל הקודשים שאנחנו מקדישים, שאנחנו מקדישים לגבוה, מקדישים כביכול לריבונו של עולם, הם משמשים אותו. אדם מקדיש קורבן, או אדם מקדיש משהו לבית המקדש, אז זה משמש את הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות שעל מחל הקדושה, על דבר ששייך לקדוש ברוך הוא אבל משמש אותו, אבל דבר ששייך לריבונו של עולם והוא לא משמש אותו, אז אולי עליו לא חל הקדושה. ויבוא מישהו ויטען, אני בא ואומר, אומר המהר"ל, אני באתי ואמרתי שכל דבר ששייך לריבונו של עולם הוא קדוש, מעצם השייכות שלו לריבונו של עולם, זה קובע את הקדושה שלו. יבוא מישהו ויגיד, לא, מה פתאום, כל דבר שייך לקדוש ברוך הוא לא קדוש, לא צריך להיות קדוש, שייך לו אבל לא קדוש. מה מוגדר כקדוש? רק דבר שהוא משמש אותו כביכול, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה לא נכון. אז זה אינו החילוק הזה לא נכון. למה הוא לא נכון? כי הכל נברא לשמש את השם יתברך. פסוק מפורש בישעיהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כל הנקרא בשמי, כל מה ששייך לי, כן, לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כן, הכל נברא, הנה, כי מן הנבראים כולם. והוא מסביר מדוע, למה, איך הכל נברא לשמש אותו, כן? אז הוא אומר, כי הנבראים כולם, כי מן הנבראים כולם ומבריאתם נראה כבוד מעשיו, ולכך הכל קודש של השם יתברך, כמו שאר קודשי שמיים שהם משמשים אל השם יתברך, כמו שאמרנו,
באותה מידה,
כן? אבל כאשר ברא הכל לכבודו והוא מכיר את השם יתברך מפועל ידיו, שהרי נותן הודעה על הפרי שן, על הפירות כוונה, שנבראו, הנה דבר זה הוא כבוד השם יתברך גם כן, דהיינו הברכה על הפרי שבראו, ולכך יוצא הפרי לחולין, כאשר האדם נותן ברכה אל השם יתברך אשר ברא אותו, כי זה תמורת זה. זאת הוא אומר, למעשה בברכה יש יסוד של פדיון, זה מה שהוא רוצה להגיד. כמו שכל הקודשים נפדים, כן? הקדש נפדה. אמרנו, יש קדושת הגוף שלא נפדית, אבל הקדש באופן כללי זה דבר שאפשר להעביר את הקדושה ממנו לדבר אחר שהוא חולין, ואז הקדושה פוקעת בדבר שהיה קדוש. אז הוא אומר, בברכה קיים יסוד דומה למה שאתה מוצא בפדיון של כסף או פדיון של שווה כסף. מה היסוד? הרי אנחנו אומרים ככה, ממה נובעת הקדושה? קודם כל, ממה נובעת הקדושה של כל המציאות? אז הוא אומר, הקדושה של כל המציאות נובעת מהעובדה שהיא משמשת את ריבונו של עולם. כל דבר ששייך לריבונו של עולם והוא משמש אותו, הוא קדוש. עכשיו, ומה השימוש שהוא משמש אותו? אז כמו שהוא אמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, זה כבוד לריבונו של עולם. בכל בריאה יש צד של כבוד לריבונו של עולם. אז כשאתה מברך, מה אתה עושה? אתה למעשה מכבד תמורת הכבוד שאותו אתה רוצה, תמורת הדבר שממנו אתה רוצה ליהנות, אתה נותן כבוד במקום. כן, יש דבר שהוא לכבודו של ריבונו של עולם, אז כשאני עכשיו מוציא ברכה מפי, הברכה היא ברכה לכבודו. אז בזה שאני מכיר את, הרי מה אני עושה בברכה? הוא אומר, המילות של הברכה, המילים של הברכה הם מילים של כבוד כלפי ריבונו של עולם. אז כביכול אתה מכניס כבוד תמורת הדבר שממנו אתה תהנה, ואותו אתה רוצה להשתמש בו לעצמך. אז פועל פה עיקרון של פדיון, זה מה שהוא רוצה לומר, כן? הנה דבר זה, אבל כאשר ברא, אני אקרא עוד פעם את המשפט, אבל כאשר ברא הכל לכבודו, והוא מכיר את השם יתברך מפועל ידיו, שהרי נותן הודעה לפרי שהפירות שנבראו, הנה דבר זהו כבוד השם יתברך גם כן, דהיינו הברכה על הפרי שבראו, ולכך יוצא הפרי לחולין כאשר האדם נותן ברכה אל השם יתברך אשר ברא אותו, כי זה תמורת זה. ואל תאמר, הוא אומר, יבוא מישהו וישאל, יש פה בכל זאת אי סימטריה, מה אתה אומר? העיקרון פה עיקרון של פדיון, הרי בפדיון שאדם פודה הקדש הוא מוסיף חומש, וכשאדם מברך איפה תוספת החומש? כביכול, האמת היא שזו שאלה, בשביל התשובה השאלה הזאת היא טובה, כן? אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כי הכבוד שהוא אליו מן האדם הוא יותר ממה שהגיע אליו כאשר הכל נברא לכבודו. זאת אומרת, יש, אני נותן כבוד יותר ממה שהדבר עצמו קיבל את ריבונו של עולם לפני הברכה שברכתי. בברכה שאתה מברך יש כבוד יותר גדול מעצם הדבר, זה מה שהוא רוצה לומר, כן? בוודאי, מה?
אמר הוא התחיל ואמר, ואל תאמר כי הפודה צריך להוסיף עליו חומש, בוודאי הוא מוסיף.
לא, זה תשובה כבר. ואל תאמר כי הפודה צריך להוסיף עליו חומש, בוודאי הוא מוסיף חומש. מי? אדם שמברך. הרי הוא שואל, מה אמרנו? אמרנו שבברכה יש יסוד של פדיון. כשאתה מברך, עובד פה עיקרון של פדיון. הברכה היא במקום הכבוד. אתה, אדם לוקח פרוסת לחם, כן? והוא רוצה לאכול אותה. נו, עד היום הייתה פה פרוסת לחם, מהיום כבר לא תהיה פרוסת, היא תהיה, אבל היא, לא תהיה, היא כבר לא תהיה גלויה. זאת אומרת, עצם מציאות הלחם, הוא אומר, כל דבר במציאות נותן כבוד לריבונו של עולם. כל דבר במציאות נותן כבוד לריבונו של עולם. אז כשאתה לוקח פרוסת, אתה לוקח תפוח עץ ואתה אוכל אותו, התפוח שלעצמו מכבד את ריבונו של עולם. כל הנקרא בשמי לכבודי ברעתיו, כן? ועכשיו אני אוכל אותו, אז כביכול גמרנו, אין תפוח, נכון? אבל אני נותן ברכה לפני שאני אוכל. אז הברכה משמשת כפדיון לתפוח. אז יבוא מישהו וישאל, הרי אתה רוצה להשוות את זה לפדיון של הקדש. בפדיון של הקדש תמיד אתה מוסיף, כן? איפה כאן התוספת? הוא אומר, גם כאן יש תוספת. הברכה שאתה מברך היא הרבה יותר גדולה. הכבוד שבא מהברכה הוא יותר גדול מהכבוד שבא מעצם הדבר. זה מה שהוא אומר. הברכה שאדם מברך על דבר שממנו הוא רוצה ליהנות, היא יותר גדולה. הכבוד שהיא נותנת הוא כבוד יותר גדול מעצם הדבר. נכון? זה מה שהוא רוצה לומר. הנה. כי הכבוד שהוא אליו מן האדם, הוא מסביר מדוע, משום ש תפוח, נתנו דוגמה, תפוח זה דומם, צומח, כן? הכבוד שהקדוש ברוך הוא מקבל מהצומח לא מגיע לכבוד שהוא מקבל מהאדם. כשהאדם מכבד את הקדוש ברוך הוא זה הרבה יותר, ככל שהבריאה היא יותר גדולה במעלה, הכבוד שהקדוש ברוך הוא מקבל ממנה הוא הרבה יותר גדול מהכבוד שהוא מקבל מדרגה יותר נמוכה. יש כידוע דומם, צומח, חי, מדבר. ככל שהבריאה היא יותר, יותר, יותר חשובה, הכבוד שהיא נותנת הוא יותר גדול. זה מה שהוא אומר. אז אם אלה הברכה שאתה מברך על פרי שאתה נהנה ממנו, יותר גדולה מהפרי עצמו, יותר חשובה מהפרי עצמו.
אני עושה בשפת אמת, על יותר, על האוכל לאכול בשר.
מה?
ראינו זה בשפת אמת על
לא, שם באנו מכיוון אחר, שם באנו מהעניין הזה שכשאתה אוכל בעל חי אתה מעלה את הבעל חי, כן, כן, אבל זה מצד האכילה. כאן הוא מדבר לא מצד האכילה, מצד הברכה, מצד הברכה, זה נכון, אבל מצד הברכה. אני כאן זה בפנים. ואל תאמר כי הפודה צריך להוסיף עליו חומש, בוודאי הוא מוסיף חומש, כי הכבוד שהוא אליו מן האדם הוא יותר ממה שהגיע אליו כאשר הכל נברא לכבודו, עד חומש הוא. כי הנבראים, עכשיו הוא אומר יותר מזה, הוא אומר גם זה מדויק, עד חומש הוא. מה זה עד חומש? כי הנבראים התחתונים הם חמישה, כן? הנבראים התחתונים, במילים אחרות רוצה לומר, יש חמש דרגות בבריאה, כן? פשוטים, מורכבים, דוממים, צומחים ובעלי חיים, והאדם במדרגה החמישית. וצריך לומר ככה, פשוטים מורכבים
זה אחד?
פשוטים מורכבים, נראה, אולי הוא יסביר אחר כך, הוא נראה הלאה. ולכך חשיבות האדם על הכל היא כמו חמישית, והשבח והכבוד שהוא מן האדם על כל פנים הוא חמישית יותר מן השבח שהוא מן שאר הנבראים. שהאדם הוא משכיל, וזוהי מדרגה חמישית יותר מבעלי חיים ומכל שכן משאר הנבראים שהם בדרגה פחותה מהבעלי חיים. ולכך על כל פנים הוא מוסיף חומש ויוצא הפרי לחולין. ויש לך להבין עוד בחוכמה.
שהוא מדויק בסוף.
רק כמו שאמרתי, מנסה לעשות את זה מדויק. כן? כן. ויש לך להבין עוד בחוכמה. כי מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, וזה...
זה אפילו יותר מחומש, אתה יודע.
כן, כן, הוא מתכוון לומר שזה יותר מחומש.
הרבה יותר מחומש, זה 80%.
כי הוא...
אתה כל פעם עולה ב-20% מרמה לרמה.
נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר, וזה, ויש לך להבין עוד בחוכמה, כי מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, וזה, כי כל העולם הוא אל השם יתברך, וכמו שכתוב להשם הארץ ומלואה, ומאחר שהוא אל השם יתברך שייך אל הכל שם קדושה והוא קודש, שכל דבר שהוא אל השם יתברך הוא קודש כמו שאמרנו, ולכך העולם שהוא שלו הוא קודש גם כן. אך כאשר הוא נותן ברכה על הפרי שאוכל מצד הברכה שהוא יתברך ברוך, אני אסביר מה שאומר, קודם כל המשפט הראשון, מה המשמעות של המילה קודש? מה המשמעות של המילה קודש? אתה אומר דבר הוא קדוש, מה אתה מתכוון לומר? אז לא, אז הרש"י הרי אומר קדושים תהיו, פרושים תהיו, כך אומר רש"י, נבדלים. אבל עדיין צריך הסבר, כל נבדלות, כל הבדלה שאתה עושה היא קדושה, או כל הבדלה היא לקדושה? מה המשמעות של, יש ביטוי בגמרא, קדוש לעולם קיים, קדוש הוא נצחי. זאת אומרת, וזה מה שהוא רוצה, זה לכאורה מה שהוא רוצה לומר. העולם הוא אל השם, כשהעולם הוא אל השם יתברך, אז העולם הוא קדוש, משום ש... כל דבר שיש לו שייכות לדבר שהוא נצחי, אינסופי, הופך להיות גם כן כביכול אינסופי. מצד השייכות שלו אל ריבונו של עולם. כן? אם אתה... כמו ש... כתוב למשל, צדיקים, ממונם חביב עליהם כגופם. צדיקים, ממונם חביב עליהם כגופם. למה? ממה זה נובע? משום ש...
עמדו קשה.
לא בגלל זה. יש הצדיק, כל דבר שלו, הרי מה זה דבר שלו? כל דבר שלו, הפירוש הוא משמש אותו. כן? אז כיוון ש... כמו שהגוף של הצדיק, הגוף של הצדיק הוא קדוש. למה הוא קדוש? למה הגוף של הצדיק קדוש? בגלל שהוא שימש, הוא הפך להיות תשמיש, כלי לרוח של קדושה. אז כשהוא הפך להיות כלי לרוח של קדושה, אז הוא עצמו קיבל קדושה. כשאתה כלי למשהו קדוש, אז אתה, אפילו שאתה לא קדוש, אבל כשאתה משמש קדוש, אתה הופך להיות קדוש מעצם העובדה. עכשיו, ממונם חביב עליהם כגופם, הממון של הצדיק חביב עליו כמו הגוף שלו. מדוע? משום שגם הממון משמש אותו. אז אותו דבר ביחס לריבונו של עולם, אותו עיקרון. אלא מה? אצל הקדוש ברוך הוא זה לא מצד השימוש שהוא נותן לו, כן? הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, כן? אבל כמו שהמהר"ל אומר, זה שייך לו. כל דבר ששייך לך הופך להיות כביכול חלק ממך. בעצם השייכות שלו אליך. אז ממילא הוא אומר, אז העולם קדוש מעצם היותו שייך לריבונו של עולם. זה נותן קדושה למציאות. השייכות של העולם לריבונו של עולם הופכת אותו קדוש, לא מצד הקדושה שבו, גם החולין שבו הופך להיות קדוש מצד השייכות שלו, הוא שייך לריבונו של עולם. אז מה הוא רוצה לומר? אז הוא אומר,
כסף של צדיק יש לו יותר ברכה.
מה?
אני אומר, כסף של צדיק יש לו יותר ברכה.
לא, 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 לא מצד הברכה, הוא לא דם מצד הברכה, מצד הקדושה. כלי שמשמש את הצדיק, הופך להיות, מקבל קדושה.
מתרומם.
ומתרומם, כן. כמו שאמרנו, ביחס לאדם שאוכל, אוכל, אוכל בהמה, הוא העלה אותה. אז צדיק, צדיק,
שמשרתים אותו, הכלים שמשרתים גם מקבלים.
כן. תראה אצל חסידים.
גדול שימוש.
כן, אבל תראה אצל חסידים. הכיפה שלבש הצבח צדק, או הגביע שהשתמש בו הרבי הזה והזה, כמה היו מוכנים לשלם על זה?
כן.
כן? אלפי דולרים בשביל לשחות בגביע שהוא השתמש, כן? חסידים.
אני שומעים שעל על המעיל של הרב קוק היה כפתור של
של של
האדמו"ר האמצעי.
כן, האדמו"ר האמצעי. כן. נו, אז רואים ש כן, יש לזה סגולה. כן. זה כלי שהשתמש בו צדיק, נו, כלי שהשתמש בו צדיק. כתוב למשל שכליו של המלך אסור להשתמש בהם. כלי שהשתמש, הגמרא בסנהדרין אומרת, כליו של אלמנתו של מלך. אמרתו של מלך לא ניסית. למה? כלי שהשתמש בו המלך, היא שימשה את המלך. אז כליו של המלך נגברים איתו. עד כדי כך. למה? כיוון שאתה מוריד אותם בדרגה, כשמישהו אחר נמוך יותר משתמש בו. כן? אבל בצדיק
זה... גם לא מלך אחר?
מה?
גם לא מלך
אחר? יש מחלוקת במשנה. יש מחלוקת במשנה. האם מלך יכול לשאת על מנתו של מלך? מלך יכול לשאת על מנתו של מלך. זה מחלוקת, כן? כל פנים, רואים את הגדר הזה, רואים את הגדר הזה. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר עכשיו עוד הסביר, הנה. יש לך להבין עוד בחוכמה, כי מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל וזה, כי כל העולם הוא אל השם יתברך. כמו שכתוב, להשם הארץ ומלואה. ומאחר שהוא אל השם יתברך, שייך אל הכל שם קדושה והוא קודש. שכל דבר שהוא אל השם יתברך הוא קודש, כמו שאמרנו, ולכך העולם שהוא שלו הוא קודש גם כן. אך כאשר הוא נותן ברכה לפרי שאוכל, מצד הברכה שהוא יתברך ברוך, לכך הוא משפיע ברכתו לאחר ויוצא לאחר, כי זה עניין ברוך שהוא משפיע לאחר, ובזה יוצא הפרי לחולי מן השם יתברך במה שהוא משפיע לאחר, ולכך הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, ובברכה הוא יוצא לחולי אל האדם מצד שהוא יתברך ברוך, ולכך משפיע ונותן לאחר הוא האדם. אני אסביר מה שהוא אומר.
הקדוש ברוך הוא כאילו.
אני אסביר מה שהוא אומר, כן, אני רוצה להסביר מה שהוא אומר. מקודם נראה את ההבדל בין שני ההסברים. ההסבר הראשון היה ההסבר הראשון של הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, למה אדם צריך לברך? אז הוא הסביר שהברכה היא כן פדיון, כמו על דרך של פדיון, כמו שאתה מעביר, אתה, הברכה היא פדיון, היא נכנסת כמו שהוא הסביר, כל דבר נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כשאתה מברך אתה מגדיל את הכבוד תמורת אפיסת הכבוד או סיום הכבוד, בעובדה הזאת שאתה תאכל את הפרי, כמו שאמרנו, הפרי כבר לא קיים, עד היום הפרי כיבד את הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו נתת משהו במקום הכבוד של הפרי. מה? נתת ברכה שזה יותר גדול מהפרי עצמו, כמו שהוא הסביר. עכשיו הוא מסביר נקודה אחרת. עכשיו הוא אומר שהעיקרון הוא לא עיקרון של פדיון, הוא בא עכשיו מצד מה הפירוש שאתה מברך? אתה אומר ברוך אתה השם. מה זה ברוך? איזה תוכן יש למילה ברוך? מה הכוונה ברוך? ברוך הכוונה היא ברכה, זה השפע. ברכה זה שפע. כשאתה אומר ברוך, אתה אומר, אתה למעשה מזכיר את היות הקדוש ברוך הוא מקור השפע במציאות. מקור השפע במציאות. מה פירוש מקור השפע? הפירוש הוא אתה רואה את הקדוש ברוך הוא כמשפיע ברכה. אז הוא אומר, מה המהות של משפיע? המהות של משפיע, מה זה, כשאתה אומר משפיע, מה זה משפיע? משפיע הכוונה נותן שפע, מוריד שפע, מברך. מה זה מברך? מברך הכוונה היא ברכה זה ריבוי. אז הוא אומר, זה המשמעות של הנהנה מן העולם הזה עם ברכה. מדוע הברכה מתירה לו ליהנות? מצד אחד, כמו שאמרנו, כל העולם קודש, אבל מצד שני, התוכן של הברכה זה שהקדוש ברוך הוא, את מה שיש לו, את מה שקדוש אצלו, הוא משפיע לנו, הוא משפיע אלינו, מוריד אלינו, נותן לנו אפשרות ליהנות מהדברים ששייכים לו. זה עניין שפע. מה זה עניין השפע? נותן לנו אפשרות ליהנות כביכול מהדברים ששייכים לו. אז הוא אומר, זה תוכן הברכה. מה אתה אומר בברכה? אתה אומר בברכה שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן את השפע, מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע, זה מתיר לך ליהנות, משום שבאמת השפע ניתן מריבונו של עולם, כן, באמצעות זה שאתה מברך. זאת אומרת, קודם הברכה אתה לא יכול ליהנות, זה קדוש, שייך לריבונו של עולם. אבל אחרי שברכת, אז הפירוש הוא, זה הסדר שבאמצעותו יורד השפע מריבונו של עולם אל המציאות, נותן לנו אפשרות ליהנות מן המציאות. איך? הוא משפיע לנו את הברכה. כשאנחנו מכירים בעובדה שהוא מוריד את השפע, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע. זה מה שהוא אומר.
אני... זה הסבר לפירוט הראשון.
מה?
זה אולי הסבר יותר מעמיק לפדיון.
לא, הוא לא, הוא לא, עכשיו הוא לא בא מצד הפדיון. הוא לא בא מצד פדיון. העיקרון הוא עיקרון.
הוא אומר כאילו שהקדוש ברוך הוא מקור השפע.
כן.
אז מה מאפשר לך... לקחת משהו,
אני אקרא,
ששייך לקדוש ברוך
הוא. רגע, אני שומע, אני אקרא את זה בפנים. תראה, אני אקרא את זה בפנים. הנה, אך כאשר הוא נותן ברכה לפרי שאוכל, כן? אך כאשר הוא נותן ברכה לפרי שאוכל, מצד הברכה שהוא יתברך ברוך, לכך הוא משפיע. זאת אומרת, הסדר של הורדת מצד הברכה,
זה סוג של, זה למעשה, זה הסבר מה זה הפדיון.
רגע, מצד הברכה שהוא יתברך ברוך, לכך הוא משפיע ברכתו לאחר ויוצא לאחר, כי זה עניין ברוך שהוא משפיע לאחר, ובזה יוצא הפרי לחולי מן השם יתברך, במה שהוא משפיע לאחר, ולכך הנהנה מן... אני אסביר מה שהוא אומר. הוא לא, זה לא פדיון, זה לא פדיון. הפדיון, כמו שאמרנו, זה ההסבר הקודם. ההסבר הקודם זה הסבר של פדיון, כי נכנס משהו במקום משהו שכביכול
יצא. אבל גם פה נכנס משהו.
לא,
זה כמו העברת בעלות.
לא, לא,
זה העברת בעלות.
לא, אבל זה לא תמורה. זה לא תמורה. זה לא תמורה. יש, אני נגיד את זה עוד פעם, יש סדר של הורדת השפע למציאות. זאת אומרת, השפע יורד, הקדוש ברוך הוא משפיע על המציאות, מוריד שפע למציאות, מוריד ברכה למציאות, מברך את המציאות, כן? נותן לה, הקדוש ברוך הוא נותן. אבל איך הוא נותן? איך הוא נותן? איך הנתינה שלו, מצד אחד הכל שלו, מצד שני אבל הוא נותן, גם אם הכל שלו אבל הוא נותן. איך הוא נותן? מהו סדר הנתינה? איך הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע? אז אומר המהר"ל, מה שהגמרא אומרת, הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה כאילו מעל, מדוע? משום שסדר הורדת השפע למציאות הוא דווקא באופן הזה.
הוא עוד לא הגיע לך, הבחי עוד לא הגיע לך.
זאת אומרת, דווקא באופן הזה, איך הקדוש ברוך הוא משפיע? הקדוש ברוך הוא מוריד ברכה למציאות, הוא נותן לנו ליהנות מהדברים שלו. זאת אומרת, הוא נותן לנו ליהנות מהדברים ששייכים לו. אבל איך הוא נותן לנו ליהנות? על פי סדר מסוים. יש סדר של נתינה או של הורדה של השפע. מהו הסדר של ההורדה של השפע? על ידי זה שהאדם פונה לקדוש ברוך הוא כמוריד השפע. וזה תוכן הברכה, הוא אומר. כשאתה מברך, מה אתה אומר? אתה מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מוריד את השפע. הסדר של המציאות בנויה בצורה כזאת שהורדת השפע למציאות מריבונו של עולם כן? והיא המאפשרת לאדם ליהנות מהשפע, כי זה התכלית, בשביל זה הוא מוריד את השפע. אבל כל זה נעשה באמצעות הברכה. עכשיו, אם אדם לא מברך, ובכל זאת הוא נהנה, אז הוא לא קיבל רשות. זה לא הסדר, זה פגיעה בסדר.
הוא קונה את השפע.
מה?
הוא קונה את השפע
באמצעות הברכה.
באמצעות הברכה.
כן, כי זה המכשיר. לא, לא, הוא לא מדגיש, גם הוא לא מדגיש כאן את הפדיון. הוא אומר, זה הסדר. זה כמו שאומרים לך, אתה יודע מה? אני אסביר, אני אתן משל. אומרים לך, תשמע, כדי שאתה תוכל, כדי שיצא זרם של מים, כן? כדי שיצא זרם של מים, צריך לפתוח סכר. תפתח את הסכר, יצאו המים.
יבואו עליך. אבל אם תלך מעבר
לך, אתה מבין, כדי שיצאו המים, צריך לפתוח את הסכר. אז זה הסדר, צריך לפתוח את הסכר. תפתח את הסכר, יצאו המים. אם מישהו ייכנס ויקח את המים בלי לפתוח את הסכר, הוא גנב. אומרים לך, תפתח את הסכר, כן? יצאו המים. תמיד? תפתח את הסכר, יצאו המים. מה זה הסכר? מה אתה צריך לעשות? איך אתה פותח? ברכה. הברכה היא פתיחת הסכר. ואז המים יוצאים, השפע יורד, כן? אבל אם מישהו ייקח את המים בלי לפתוח את הסכר, הוא גנב.
כן.
זה נקרא מעל. ברור. זה הלכאורה, זה הלכאורה הכוונה שלו. כן. עוד שם, נתחיל עוד קטע. עוד שם אמר רב פאפה, בר חנינה, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, זה פסוק במשלי, חבר הוא לאיש משחית. מה זה אין אביו? אין אביו אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר הלא הוא אביך, הפסוק בהאזינו, הלא אביך קניך, נכון? ואין אמו אל הכנסת ישראל, שכתוב ואל תיטוש תורת אמך. מהי חבר לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פאפא, חבר הוא לירובעם בן נבט, שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. עד כאן הגמרא. אומר המהר"ל, ורצונו לומר, כי הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא שברא את הכל, וכאשר ברא הנבראים כולם, סידר את הנבראים תחת כנסת ישראל. כנסת ישראל כביכול, את כל הנבראים מסודרים תחת ההנהגה, תחת כנסת ישראל, הכוונה היא תחת ההנהגה של כנסת ישראל, ההשפעה של כנסת ישראל, כן? ועד שהכל הוא תחת כנסת ישראל, ולביכך הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, גוזל הקדוש ברוך הוא, שהרי הכל שלו, אבל מצד שני גם גוזל לכנסת ישראל, שהרי את הכל נתן, את כל המציאות נתן הבורא להיות מונהגת על ידי כנסת ישראל. ואל תקשיב.
לא הבנתי אותו. מה המושג הזה כנסת ישראל מבטא?
כנסת ישראל, הכוונה, המושג כנסת ישראל, הכוונה היא, הצד הפנימי, הצד הפנימי העמוק של ישראל. זאת אומרת, עם ישראל מתגלה כעם, כן? ומה? אבל יש לו, יש מה שנקרא הפנימיות, הפנימיות של ישראל. יש הצד החיצוני, הצד החיצוני מתגלה באנשים, מתגלה בעם, אבל יש מה שנקרא, כמו שבאדם אתה מבחין בין הגוף שלו, החומר שבו, לבין הנשמה שבו. כנסת ישראל זה נשמת האומה. המושג כנסת ישראל בא להגיד נשמת האומה. אתה רואה את האומה כמשהו אורגני חי שיש לו נשמה. הנשמה נקראת כנסת ישראל, זה ביטוי בזוהר, כן? כנסת ישראל. כנסת ישראל, הכוונה היא נשמת האומה. אם אתה רואה את האומה כיחידה אורגנית, כן? אז כנסת ישראל היא נשמת האומה, כן? אז זה הכוונה, גוזל את כנסת ישראל, גוזל אביו ואמו. טוב, נפסיק כאן, נראה את זה כבר בפעם הבאה עוד פעם. נתחיל עוד פעם את הקטע הזה.
איתן, נשמע יחד.